נשים מוכות.
זה לא נושא נשים מוכות, זה נשים מוכות. זה הנושא. כן, דלת זה.
דלת זה, רק דלת זה.
בקיצור, רבותיי. רבותיי. ההוא פירק אותה מכות, אני ראיתי אותו יום אחד רב איתה, רב איתה, אין מה לריב איתו, זה לא נושא של מריבה בכלל. הוא התווכח הייתה על איזה משהו, כנראה היא אמרה לו איזה מילה, הבן אדם נתן לה כאלה... מי זה? עדיף קודם לכל...
יש ניסים, אמר, נתן.
בקיצור רבותיי, לא, בואו, חבוס. הבן אדם נתן לה כאלה מכות, אני ראיתי שהיא נפלה לרצפה. מה, היא התמוטטה לרצפה מרוב המכות שהוא מביא לה. תאמין, מכות ברמה מטורפת. לצערנו, סליחה, לשמחתנו הרבה בשלב הזה, צערנו יגיע עוד מעט. לשמחתנו הרבה, הבחורה קלטה את העניין והבינה שאם היא הולכת להתחתן איתו, היא הולכת להמלא לעצמה את כל החיים. מה עשה? החליטה שהיא עוזבת אותו. סופית החליטה שהיא עוזבת אותו, אי אפשר לחיות עם דבר כזה. והלכה והתחתנה, בסופו של דבר, לא למחרת, התחתנה עם איזה אנגלי אחד עשיר. האנגלי הזה פינק אותה, ההוא פירק, ההוא פינק. בקיצור, פינק אותה, קנה לה אוטו חדש. הבחורה קנתה חליפות חדשות, מדונדשות, והיא הייתה בחורה ענייה לבניכם. מה זה, הייתה כמו מלכה, הסתובבה במסרת עם הרכב, והבן אדם הראשון ראה את זה והבין מה הוא הפסיד, אלא המקם השני, אני לקח לו את אשתו וזה וזה וזה, הלך ולצערנו הרב לקח את האוטו של אבא שלו, עלה לקניון, התאבד לצערנו הרב, הכניס את הראש לו באגזוז, וזה נעל על עצמו, והשם ירחם, איבד את עצמו לדעת. למה? מרוב הצער שהיה לו, מה היה לו ומה הוא הפסיד. זה סיפור אחד. אבל הסיפור הזה, רבותיי, הוא המיעוט שבמיעוט של הסיפורים. רוב המקרים, לצערנו הרב, הנשים הללו מקבלות מכות לפני החתונה, והן מתחתנות עם המכות, והן ממשיכות אחרי החתונה גם עם המכות. עד כדי כך שנוצר אצל הבנות איזושהי סטיגמה מפחידה, ושואלות אחת את השנייה, תגיד לי, הבחור שיצאתי איתו, הוא שתלטן? הוא שתלטן? מה הכוונה הוא שתלטן? שתלטן זה היום שתלטן, מחר זה מרביץ. זאת אומרת, כאילו, אני מפחדת ממנו, יש גבר שאומר לה, איפה אתה חושב שאני אפגש? גבר אומר לה, תשמעי, אנחנו נפגשים עכשיו בשתיים, לא יודע, זה נשמע קצת מפעיד. למה עכשיו הוא אומר לה, נפגשים, מחר היא תגיד לו מילה, אתה מבין? אז כמו הסיפור עם ז'קלין, זה כבר סיפרנו אותו, לא נספר אותו עוד פעם. אתה מבין? עם החמור, ז'קלין והחמור. בקיצור, שאלה איפה החמור? החמור זה ההוא או ההוא? זה אנחנו עדיין לא יודעים. אבל ז'קלין והחמור. אז אדם צריך לדעת, רבותיי, אני דיברתי עם אישה מוכה, האישה הזאת לא מוכנה לעזוב את בעלה. היא יודעת מה הוא עושה לה. הוא עושה לה דברים איומים ונוראים. לפעמים אפילו התחת הראש בקיר. דברים חמורים מאוד. הכי דברים הכי חמורים שאתה יכול לתאר, אבל לצערנו הרב, יש כמו איזושהי נעילה מחשבתית, מנטלית של האישה, שלא מסוגלת לעזוב אותו. לרוב, הדבר נובע כתוצאה מכיבוש. הגבר כובש את האישה הזאת, והופך אותה להיות מעין נתינה שלו, מעין שפחה שלו, והיא קולטת שהבעיה היא בה. לא, אני לא תראה, הוא מרביץ לי, אבל למה? כי לא שתפתי את הכלים. זאת אומרת, לא שתפתי את הכלים. היא מבינה שהכל מתחיל ממנה, זאת אומרת, היא בעייתית. וזה לא נכון. הבעיה מתחילה בגבר. למה? כי גבר לא רשאי להכות את אשתו. אדם צריך לדעת, אנחנו נקרא עוד מהדברים חמורים מאוד מאוד שכתובים, אבל לפני כן, למה זה נובע? מאיפה זה נובע? למה גבר מכה את אשתו? התשובה היא, לרוב, כי הגבר הוא אפס. גבר שמכה את אשתו שווה גבר אפס. תעודה מדויקת, יחידה שהוא יכול לקבל, שהוא אפס. למה? אדם שהוא נמוך, יש לו שני דרכים להיות גבוה. אפשרות ראשונה לעלות על כיסא, אפשרות שנייה לפנות נעליים, אפשרות שלישית להנמיך את כל האחרים. הכל עובד באופן יחסי. אז ברגע שאתה מנמיך את האישה שלך, ברגע שאתה קובר אותה, אז אתה הפכת להיות מעין גדול. הדבר הזה יכול למצוא את ביטויו. אתם תראו הרבה פעמים ילד שחוזר הביתה מהגן, ואתה רואה אותו מתחיל להרביץ מכות, בלי קשר, בלי קשר. ילד בן 6 נכנס מהגן, ישר פה, 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 פרק מכות כל מי שעומד לו בדרך. מה הסיבה? אתה ילד רע, אתה ילד רע. זה לא נכון. הרבה פעמים הוא לא ילד רע, הוא ילד מסכן. הוא היה בגן, בגן תפסו אותו איזה שתי רולות מאלה עם הבירות. תפסו אותו, פרקו אותו מכות. הבן אדם הרגיש אפס, תאמין. אני ילד בן 6, עשו ממני סמרטוט. איך אני ארגיש שאני לא סמרטוט? אני אלך לאחי בן 4, אני אלך לאחי בן 3, אני אפרק אותו מכות. תראה, הרבה פעמים, ילד גדול, אפילו בבית עצמו, ילד גדול נקרא לזה, מרביץ לילד הבינוני, מיד הילד הבינוני הולך לילד הקטן, מרביץ לו. מה הקשר? מה הקשר? פגעת לי באגו. חוץ מהכאב שיש לי פה בלחי, מהסתירה שהבאת לי, שזה נדון עליה מחר, אבל חוץ מהכאב הזה אתה פגעת לי באגו, עשית אותי אפס. איך אני מחזיר לעצמי את הגדלות שלי? איך? שאני אתעלל בקטן, אם אני אתעלל בקטן, אז עכשיו אני גבר, אתה רואה, אני גבר. זה טיפש, מי שמסתכל מהצד הרי זה טיפשות. טוב, אבל הנה אתה רואה, הילדים, מה שטוב בהם, שהם תמימים. הם עובדים, אנחנו עושים הצגות, אנחנו עושים דברים לטובתנו, אבל מסתירים את זה. אתה מבין? מסתירים את זה. אני לא רוצה לקבל תלמיד לשלוחה. למה? כי אין לי מקום. אבל אז מישהו מגלה לי שכדאי לי לקבל אותו לשלוחה, כי אבא שלו רמז, שאם נקבל אותו לשלוחה, יש מצב שהוא בונה לנו מחר בית מדרש. אתה יודע מה? בעצם למה שלא נקרב עוד יהודי? למה שלא? מה? יהודי, סך הכל, אולי זה נשמה, אתה לא יכול לדעת, אתה מבין? זה בשביל שיראה יפה. אתה רוצה, אתה מחסה את זה. כשאתה גדול, באמת, אתה יודע בדיוק למה הכנסת אותו. הכנסת אותו רק בגלל הסיבה הזאת. אבל אתה מחביא את זה בכל מיני סיפורים, כל מיני... זה בעיה קשה מאוד, תדע לך. זה בעיה קשה מאוד, אדם צריך להיזהר מזה. אבל לפחות תלמד מהילדים את הפשטות. אצל הילדים זה שקוף, אצל המבוגרים זה קורה, אבל עם כיסוי. לכן אם גבר מכה את אשתו, 100% הגבר הזה מושפל. מה הסיבה שהוא מושפל? לא יודע. לפעמים זה בגלל שאשתו משפילה אותו, זה גם אפשרות. והוא הדרך היחידה שלו, היא משפילה אותו, למשל, אישה חכמה וגבר חזק. זה גם יכול להיות אישה מוכה. למה? היא חכמה, אז היא מבטלת אותו כל הזמן. תגיד לי, אתה מה יש לך בחיים שלך? כלום. אני לפחות יש לי מקצוע. אני לפחות יש לי תואר. אתה מה יש לך? אבל אני אגיד, יש לך עוד מעט תואר במכות, אני אתן לך. למה? כי אין לו יכולת להתגבר עליה. היא אומרת לו שהוא אפס, והוא משתכנע שהיא צודקת שהוא אפס. למה? מה הראיה? אם אני עכשיו תופס מישהו פה מהשלוחה, אני אומר לו, הנה עכשיו, אבישה הייתה חמור. אני ככה אני חושב. עכשיו, מה אתה? אתה השתכנעת שאתה חמור? לא. אז אתה לא סופר אותי. למה? כי אתה באמת יודע שאתה לא חמור. אבל אם הייתי אומר לך משהו, למשל, הייתי הולך לבן אדם שמן ואומר, אתה שמן, הוא ייפגע. אם אני אלך עכשיו למשה שבח, אתה שמן. לא אמרת לי כלום. למה? אני יודע שאני רזה. כאילו, זה שאמרת לי שאני שמן, לא הפריע לי בכלל. כי אני לא שמן. לאחד שהוא שמן, או משמין, וואי, עכשיו פגעת בי, הרב, פגעת בי. למה? כי אתה עקצת אותי בנקודה הנכונה. שמה הרי זה מפגע. מי נפגע? מי שמחזיק. לפעמים הפגיעה היא כל כך קשה, שגם אם זה לא נכון, אני נפגע. כי אמרת את זה ברבי. אמרת את זה ברבי. למשל, אני לא גנב, אני באמת לא גנב, אבל אתה עמדת וצעקת פה ברבים, אתה גנב. ביישת אותי. אבל למה ביישת אותי? לא בגלל שאני מאמין שאני גנב. בגלל שאני מפחד שיאמינו שאני גנב. זה הבעיה. זאת אומרת, אם אין כאן צד של אמת, אין בושה גם. יפה. חזרנו עכשיו לכאן, אז האישה הרבה פעמים מאפסת את הבעל שלה, וממילא אין לו דרך התגודדנות אחרת, חוץ מלתת לה מכות. אבל לרוב זה לא ככה. רוב המקרים זה גבר שלטן שמצד עצמו וטבעו הוא נמוך מאוד, נמוך לא דווקא בגובה הפיזי, נמוך מאוד בדעות שלו. אין לו מה למכור, להבדיל, מה המקבילה בנשים לדבר הזה, מישהו יודע? אישה מכה, הבנו, אבל כאילו בערך. דרך אגב, יש מעון אחד בארץ לגברים מוכים, אבל נעזוב אותו כרגע. כן, נו, מה אומרים? איך? אישה שמורידה בגדים. אישה שהולכת ברחוב חשופה, זו אישה שיש לה פחות ערך מאישה שמכוסה. לפעמים זה מתוך מצוקה, כגון שהיא נסחפת אחרי החברה, הכל טוב ויפה, אבל עדיין, למה אתה אומר את זה? איך החלטת את זה? אני מתלבש ככה, כי ככה יפה לי, ככה אני חושבת. לא, אם את צריכה למכור משהו זול, סימן שאין לך מה למכור משהו יקר. מתי בן אדם הולך למכור דברים זולים, הוא לא מסוגל למכור משהו יקר. אם בן אדם בא שימו לב, סרק שהוא לא מצליח, ורוצים שהוא יצליח, תמיד ישימו בו איזה סצנה שקשורה לזה. למה? כי הסרט על הפנים, פחות דרך הסצנה הזאת, יימשכו אנשים. פרסומת, אתה רוצה למכור משהו שהוא לא נמכר, תעמיד אישה לידו, תראה שהוא ימכר יותר. לא, ככה זה, מה נעשה אחי? זאת אומרת, אתה משתמש ברבדים הנמוכים של נפש האדם כדי להימשך למוצר שאותו אתה רוצה למכור. אותו דבר גם כאן. אז המקבילה של נשים זה גברים מכים, שלצערנו הרב הדבר הזה הוא באמת מקרה לא פשוט. בואו ניתן לזה דוגמה. תפסו פרופסור, אני קורא לכם עכשיו מעיתון. פרופסור דן מירון, פרופסור, מהחוקרים המכובדים ביותר והמוערכים ביותר של הספרות העברית לתולדותיה, נכנס לאחרונה למעצר בניו יורק לאחר שהיכה את אשתו. מה כתוב בכתבה?
המבקר המוערך חוות באשתו, הטיח את גופה בקיר. זאת אומרת, זה כבר לא להטיח את הראש בקיר, זה יעני טיל תומאוק לתוך הקיר. הטיח את גופה בקיר, היכה אותה באגרוף בפנים, פצע את רקתה, בזמן שהיא דיממה ובכתה, הפרופסור הדגון ניגש לשולחן הכתיבה שלו והמשיך לכתוב באדישות דברי הגות חשובים. אה, מבינים? מבין? ככה עובד איש מכה. קיבל מוזה. היא קיבלה שלוזה, הוא קיבל מוזה. בקיצור, רבותיי, לצערנו הרב, הנתונים מאוד מדהיגים. מנתונים של השנים האחרונות, ולאו דווקא של השנה האחרונה, עולה שיש בערך משהו כמו 10,000 נשים שמתלוננות על הקאה בשנה. 10,000. ונפתחים 15,000 תיקים. זאת אומרת? קשה יותר, נכון? מה זה אומר? זה ממש לא מסביר את התוצאה שעכשיו אמרתי. ממש לא נכון. אז צריך להיות שיפתחו 7,000 תיקים. עשר אלף נשים מתלוננות ונפתחים 15,000. לא, אין דבר כזה. כשאתה חוזר עוד פעם, זה אותו תיק, מה עזרת? איש דקו פעם, תבואו לבעלה, תפתח לו תיק. מה זו להיות ספרייה במשטרה? מה פתאום, זה אותו תיק.
לפעמים לא
מספרות. אה, הגזמת בשנה, עברו עוד 15.
לפעמים לא מספרות.
יפה מאוד. לפעמים השכנים מתלוננים. אני, נודע לי, ממקרה אמיתי, שאישה מספרת שכשבעלה מכה אותה, היא דואגת לפתוח את החלונות. למה? היא אומרת שישמעו, שיהיה לה איזושהי הגנה, יש אחד פותחת גם את הדלת, אולי מישהו ייכנס, יציל. תבין, לפעמים אתה לא יכול לדעת, סיפר לי אחד שבשכונה שלו הייתה אישה שהייתה מוכה, והיא דאגה לפתוח את הדלת, והוא שמע את הרעשים, השכן שמע את הרעשים, בא הביתה, וברוך השם הבעל כאילו אני נרגע כזה, כן, כן, הכל תתת, הכל תתי, אבל הוא יעני כאילו אנחנו פה חבר'ה, תרגעו. לא, תמיד, שים לב שלפעמים, זה ההצלה היחידה שיש להם. ולכן לפעמים האישה עצמה לא מתלוננת. למה שאישה לא תתלונן? פוחדת מאוד. הרבה מהאנשים מתלוננות במשטרה, המשטרה, עם הבירוקרטיה שלה, ועם הכן, נראה, פה נראה, אנחנו זוכרים בעשור האחרון שלצערנו הרב כמה אנשים נרצחו. והמשטרה מודיעה, המשטרה מפרסמת, שהאישה הזאת התלוננה במשטרה, לפני כך וכך שנים, אמרו לה טוב, אמרו לה רגע, אמרו לה נבדוק, ואז בפעם השנייה והשלישית הבעל כבר רצח אותה. זאת אומרת, הרבה פעמים, יש כאן מספרים, אני אקרא לכם רק את המספרים לפני שניכנס ל... כמה עצירים שפוטים יש דרך אגב על הדבר הזה? על אלימות במשפחה יש 1,713 בשנה. זה בערך, אני תיקח, כמעט 2,000. כמעט 2,000. בסדר? ויש עוד כמה מאות עצורים. מה זה? לא, כי זה מה שמגיע למשפט. עכשיו, אתה צריך גם לקחת בחשבון באמת שיש הרבה נשים שסתם ממציאות. כמו אונס בטרמפ, שכאלה, אחת אמרה במפורש את מישהו שאני מכיר, אמרה לו אדוני או שאתה מביא לי או שאני מאשימה אותך באונס. אתה על הטרמפ, סתם עצה על הטרמפ, עצה על הטרמפ, אמרה לו או שאתה מביא לי כך וכך או שאני עכשיו אומרת ש... אמר לה אין בעיה, בואי נלך ביחד, לקח אותה לתחנת המשטרה, אתה מבין? זה לא יאומן כי סופר, אנשים לפעמים, עכשיו הם גם למדו את השיטה ויש כאלה, בעלה אמר לה, שמעי, אני לא חושב שצריך לקנות לחם פרוס. לחם פרוס? משטרה, הוא מכה אותי. לא, לחם פרוס, דח אותי, רגע, שנייה, בוא נדבר. מה זה? לא, על מה? לא זה, אמרתי, יש כמה סיבות שגורמות לזה. א', כי יש נשים כאלה אמיתיות, ב', כיוון שיש נשים כאלה אמיתיות, מה שקורה, הפרוצדורה השיפוטית, לוקחת את זה בחשבון, ולא כל מקרה מחליטה אוטומטית. אז יש הרבה סרבול. מהצד השני של הסרבול, יש הרבה נשים שמגיעות לרצח מהסיבה הזאת. בכל שנה, קרוב, בין 14 ל-20 נשים נרצחות. על רקע כזה, לא נשים.
על רקע רומנטי.
על רקע בבית, כן.
מה, אישה שמתקשרת, נגיד, על רקע עכשיו, עכשיו היא מתקשרת למשטרה. באותו רגע, המשטרה לוקחת את זה בעל מהבית?
לא. פעם זה...
אז נגיד טלפון, או...
אז תלוי, תלוי איך היא מדברת, תלוי מה היא אומרת. אם היא אומרת, בעלי הביא לי בוקס, לרוב המשטרה לא תבוא ישר, תעצור אותו באזיקים וכו'. אבל אם יש משהו מתמשך וכדומה ומכניסים, אז אפשר גם לקחת. והיום, פעם לא היו מתייחסים לזה בכלל. פעם לא היו מתייחסים לזה בכלל. שלב מסוים התייחסו לזה מאוד 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 בגלל כל הרצח שהיה וכו'. והיום קצת מתמתנים, לא החזירו את זה לשם, קצת מתמתנים כיוון שהם ראו שיש גם הרבה נשים שמתערבבות וממציאות כל מיני דברים. אז לכן היום המצב הוא כזה ביניים, עדיין לטובת האישה נקרא לזה ככה, המגמה, אבל לא מספיק מהר תמיד. שערנו הרב, אתה רואה, ידוע שהרבה גברים. טוב, אז כמו שאמרנו, יש את הבעייתיות הזאת. לא רוצים לפרסם, לא רוצים להתפדח, משפחה, פדיחות, אם אתה מספר דבר כזה, אז אתה מתפדח בשכונה, הוא יספר עליך וכדומה, והרבה פעמים הפחד מהגבר. רבותיי, שערנו הרב, הדבר הזה עובר בתורשה. הדבר הזה עובר בתורשה לאו דווקא בגנים, אלא פשוט מה שהילד ראה. ילד שחי בבית שהאימא מכה, שהאבא מכה את האישה, את האימא שלו, הרבה פעמים עלול להיות מסתכן בלהיות גבר מכה בעצמו. למה? כי זה מה שהוא רע, לא בגלל שהוא רע. הרבה פעמים, אתה אומר את זה אפילו על ילדים מוכים. ילדים מוכים הרבה פעמים הופכים להיות ילדים, אבות מכים. למה? הרי אתה בתור ילד קיבלת כאלה חלעות, אני לא מדבר איתך מכה פה, מכה שם, זה לא נקרא ילד מוכה. דבר איתך ילד מוכה, ילד מוכה זה אומר בלי קשר, אתה דופק לו מקור, הוא תחבא עליו סיגריות, אני יודע מה, זה לא קשור לכלום. הילד גם אין לו קשר לשום דבר, כי הוא יודע שלא משנה מה הוא יעשה, הוא יקבל תגובות מאבא שלו שלא קשורות, אז הוא גם ילד שיוצא אחרי זה קצת מבורדק. למה? ילד טוב, בבית נורמלי, כשהוא טוב, אז הוא מקבל צ'ופרים, כשהוא פחות טוב, אז הוא מקבל עונשים או משהו, אז הוא יודע מה זה שכר ועונש, אצלו אין שכר ועונש. בלי שום קשר הוא מקבל עונשים, אפילו בימים שהם טובים, תבין? אז לכן מסכן הילד הזה, חוץ מזה שהוא יוצא דפוק מבחינה פסיכולוגית, אבל הרבה פעמים הוא פשוט יהפוך להיות ילד אבא מכה, רק מהסיבה הפשוטה שכך הוא חי. הרבה פעמים, האלימות במשפחה לא חייבת להגיע לממדים של ממש מכות, הרבה פעמים האלימות היא מילולית, ויש מציאות עגומה כל כך, שהקושי הנפשי שבו עומדת האישה, המבוישת, בצד המילולי, הרבה יותר קשה אפילו מאשר המכות. לפעמים גבר מאמלל את אשתו, הופך אותה להיות סמרטוט ליד הילדים, כלום היא לא נחשבת בעיניו. והאישה הזאת מסכנה, תאמין לי, יכול להיות הייתה מעדיפה כבר לקבל את המכות. למה? המכות זה פעם ב, והסדר זה יעבור. אבל כשאתה משפיל בן אדם, ואתה, וזה הרבה פעמים מתחיל מזה שהבן אדם הוא ביקורתי. בן אדם שהוא ביקורתי, צריך מאוד להיזהר מהדבר הזה, כי דרך הביקורת שלו, אמנם עוד לא העברנו שיעור על ביקורת, וזה השם יעבור, אבל בביקורת, העברנו על ביקורת? אז העברנו על ביקורת, איזה כיף לנו. קיצור, אז, אתה מבקר אותי? טוב, קיצור. אז בשיעור על ביקורת, אז הבאנו דוגמה אפילו של בן אדם שמש איפס את אשתו, עד שלא נתן לה אפילו לנהוג, לא נתן לה כלום. היא הייתה יודעת לנהוג, אז עברה טסט, הכל. הטסטר המפחיד העביר אותה, אבל בעלה לא העביר אותה. בעלה היה נושא, הייתה, תזערי, את נצמדת, תזערי, את לא יודעת, את לא יכולה להחזיק רגע. שכנה, עד שהתקשרה לאשתי בוכה, אומרת, אני לא יכולה לנהוג, לא יכולה, אין לי ביטחון עצמי לנהוג. אשתי הייתה יוצאת איתה לסיבובים, שכנה. אתה עושה איתה סיבובים, מדרבנת אותה, ואת תדאגי, בסדר, ואת בחורה טובה.
תצמדת, תצמדת.
כן, אז הנה, זה היה השיעור. לא, אתה מבין, לא יאומן, כמה הביטחון העצמי של בן אדם נפלל ממנו רק בגלל הסיבה הזאת. רבותיי, מה דעת ההלכה לגבי הדבר הזה? עד עכשיו זה רק היה הקדמה, נקרא לזה הרעיונית. עכשיו בוא נראה. הפסוק אומר, והיה עם בין הכות הרשע, והפילו השופט והיכהו לפניו כדי רשעתו במספר. 40 יקנו לו יוסיף, פן יוסיף להכותו על אלה מכה רבה, ונקלע אחיך לעיניך. הפסוק הזה מתאר לנו אדם שעבר עבירה שמחייבת מלכות בבית דין, ויש לנו אדם מיוחד שנקרא שליח בית דין שנותן לו את המכות האלה. מקסימום המלכות לשמשון הגיבור, אם הוא מסוגל לספוג את כל המכות, 39. יעני אם הוא גיבור, הכי גיבור, 39 ולא יותר, לא יכול. בדרך כלל עומדים אותו על פי בית דין, רפואה וזה, רואים, הוא יכול לקבל 12. 12 נותנים לו 12. אם עומדים אותו ל-13 נותנים לו גם 12. למה? כי צריכים שזה יהיה משולש. טוב, אז תחלק את זה ל-15, אי אפשר להוסיף. תמיד מורידים. לכן מעגלים ל-3, מספר המתחלק ב-3 כלפי מטה. קבעו לו שהוא צריך לקבל 12. אומרת התורה, תיזהר שלא תיתן לו עוד מכה אחת. למה? אתה עלול להרוג אותו. אומרת התורה, אדם שקבעו לו לקבל 12, ואם אתה שליח בדין תיתן לו 13, אתה עובר על איסור. מזה לומד ספר החינוך, זה הפך להיות הלכה מוסכמת אצל כולם, שיש איסור דאורייתא בלהקות כל אדם, עם שליח בית דין, שמחזיק אדם רשע, והאדם הרשע הזה מגיע לו מכות, רק התורה אמרה מגיע לו 12 ולא 13, אם אתה תיתן את ה-13 אתה עבריין. אם אתה תיתן לאדם סתם מכה, לא מדבר איתך מכה של כיף, אלא נחי. לא זה, מכה מכה. לא, לא צריך לפצץ אותו מכות. מכה שאתה לא צריך לתת אותה. שמע אחי, אתה תעוף לי פה. אתה יודע מה לא רוצה? לא רוצה כסתירה. כסתירה עברת על איסור. אומרת התורה, אזהרה מהכות כל איש מישראל. ועל זה כותב רבנו יונה. לפני 700 שנה רבותיי תראו איזה לשון. ויש אזהרות שאין מקצת ההמון שומרים עיקר אזהרות. כמו החבלה וההקאה. אומר הרב שהמכת חברו עובר בשני לאווים. לא בלאו אחד, שני לאווים. איך שני לאווים? אומר הרב, כתוב, 40 יקנו לא יוסיף, פן יוסיף. והגמרא אומרת שפן זה גם לאו. יוצא לנו למעשה שני איסורים. אדם שמכת חברו עובר על שני איסורים. ממשיך הרב ואומר, ורבים, תראה איזה לשון לפני 700 שנה, ורבים עוברים על הלאווים האלה בהקאת נשותיהם. רבנו יונה כותב שאדם שמכה את אשתו עובר... נכון, אתה צודק, נדבר על זה בהמשך. תראה, זה רמב"ם מפחיד שאולי לא נקרא אותו פה כדי לא להסתבך. ורבים עוברים על הלאווים האלה והקעת נשותיהם, אומר הרב. ורב הונה, הגמרא כותבת, קץ ידה. רב הונה, היה לו אדם שהיכה, היה לו אדם שהיכה, העונש שהרב החליט בשבילו, חתך לו את היד. חתך לו את היד. למה חתך לו את היד? לא לאדם רגיל, לאדם שהיה רגיל בזה. אדם רגיל, קרה לו מקרה, אתה מזהיר אותו, אנחנו נראה את זה עוד מעט, יש תהליך. אבל בשלב מסוים, יש גבול אפילו שאתה מוריד לו את היד. להראות לך כמה חמור הדבר הזה של הקאה. באמת, כך פוסק הרימה, מי שרוצה לעיין זה באבן העזר קופנון דלת. הרימה הזה הוא רימה ארוך מאוד, שמתאר המון דברים שקשורים להקאת אשתו, אבל אנחנו פירקנו אותו לגורמים בהתאם לסעיפים הנידונים. אומר הרימה, איש המכה את אשתו, עבירה היא בידו כמכה חברו. למה הרימה צריך להגיד את זה? הרימה מחדש לחידוש. תמיד הרבנים באים לחדש חידוש כשאנשים לא יודעים את החידוש. אנשים צערנו הרב חושבים, אני התחתנתי איתם, קניתי אותה, קנה חתולה. אז כיוון שקנה חתולה, אז לכן הוא יכול לתת לה מכות, אז אומר לך בפירוש שהדבר אסור. כל אחד יודע, כל אחד מכיר מהגננת חדווה, ש... יצאו שני האנשים הניצים במצרים, שני האנשים הניצים במצרים ישבו שם, אחד רוצה להכות, והוא רק הרים את היד. מה אומר לו? רשע, למה? לא הקטע, אלא למה תקר רעך. מכאן למדו שכל המרים יד החברו נקרא רשע. אז מה אם הוא נקרא רשע? בסדר, יאללה, שים לו שלט מאחורה, במקום פומרנט, תדביק לו מדביקה אחרת. תכתוב לו, הלאה, אתה רשע. ועכשיו מה? ועכשיו מה? רשע פסול לעדות, אחי. רשע פסול לעדות. לא יכול להצטרף. יכול להיות אפילו למניין, אנחנו נראה עוד מעט. לא יכול. תראה כמה דברים חמורים. על מה? על זה שהוא הרים יד. כתבו הפוסקים, לאו דווקא הרים יד. אלא אפילו איים במכות. למה? כי הרמת היד, מה המשמעות של הרמת היד? תיזהר, איום. אז מה זה שאני אם הרמתי את היד או איימתי בצורה אחרת? איימת. איימת במכות, אתה רשע. כי התורה אמרה, ודאי כי התורה אמרה. אבל מה למדנו מהתורה? למדנו מהתורה שעצם הרמת היד היא כבר גורמת לו להיות רשע. אני עוד לא הקטע אותך, סליחה, אני עוד לא הקטע אותך. התשובה
היא... היית רוצה להגיד שגם איום נקרא...
אז אם אני הייתי אומר, היית אומר שזה סברה שלי, אבל הראשונים ככה למדו, והראשונים הבינו את זה שזה רצון התורה. התורה באה לחדש בהרמת היד, לא שהאדם... רגע, סליחה, יש לי שאלה. ואם אני מביך את המכה מלמטה, אז אני לא עובר על האיסור של רשע על המתקר ריחה, כי כתוב כל המרים על החבר. ודאי שלא לא ברמה הזאת ירדו. התכוונו לומר, אדם שמבצע פעולה, שאתה מבין שעוד שנייה תבוא המכה. עוד שנייה תבוא המכה, כבר אתה נקרא רשע. כי עצם הפעולה הזאת היא פעולה מאיימת, שאין לך רשות לעשות אותה. מי אמר, הוא חיידק? זה עוד בן אדם, אתה יהודי והוא יהודי, כמו שאומרת הגמרא, מי חזית, דדמה דידך סומק תפה. מי אמר לך שהדם שלך אדום יותר, או כמו שנהוג היום לומר, כחול יותר. מי אמר לך שהדם שלך יותר טוב מהדם של החבר שלך, מי ירשה לך להכות אותו? בסדר? בואו נמשיך. מה הטעם לאיסור הכאת נשים? כותב הרמב"ן, אין לבעל להכות ולענות את אשתו, כי לחיים ניתנה ולא לצער. האישה ניתנה לבעל, מה, עזר כנגדו, מה, עזר כנגדו, אבל נדע העזר כנגדו שתעזור לך בחיים, לא בשביל שתצער אותה, לא בשביל שתשפיל אותה, ולכן ודאי הדבר אסור. עוד, כותב הבית יוסף, מצאתי בתשובת רבנו שמחה, המכה את אשתו מקובלני, שיש יותר להחמיר מבמכה את חברו. למה? אומר הרב, כי אשתו חייב לכבדה יותר מגופו. יוצא שאדם שמכה את אשתו למעשה עושה עבירה כמו מכה חברו, אבל העונש שלו חמור יותר מאשר מכה את חברו. למה? נכון? יש ציווי מיוחד לכבד אותה, ולא רק לכבד, אלא יותר מגופו. זה ציווי מיוחד שיש לגבי אישה. מה העונש? הגמרא מספר, כמו שאמרנו, שרבונה קצת את היד של אותו אחד. הגמרא שם ממשיכה, רבי אלעזר אומר, אין לו תקנה אלא קבורה. לא עד אותך, לקצוץ יד? למה יד? כולו תקבור אותו באדמה. קבור את כולו באדמה. חי, הוא אומר חי, תביא איזה עוד שאלה. אומרים, למה קוברים מתים? למה קוברים מתים? כי הם לא מתנגדים. האמת היא, אם החיים גם לא מתנגדים, הם קוברים גם אותם. אתה מבין, אנשים רוצים לקבור את כולם. כן. אז תוסיף אתה את המאמר המפורסם של הגמרא, שבית דין עונשים שלא מן הדין. אם רב רואה שבמקום שלו יש פרצה מסוימת, כמו שאומרת הגמרא לגבי שמעון בן שטח, שהרג 80 מכשפות ביום אחד, שאסור להרוג ביום אחד יותר מנפש אחת. אומרת הגמרא, ראה שהבעיה היא בעיה קשה, הבין שחייבים לפעול פה פעולה, פעל את הפעולה הזאת. יש רב, סיפר לי רב, שבמושב שלו הוא עשה חרם. עשה חרם? מי שירצה יכול לקרוא על זה באינטרנט. זה מתפרסם באינטרנט. כן, אומר לי כן. למה? היה איזה מישהו שם שלא רצה לשלם מים. מישהו, מישהוים כזה. לא רצו לשלם מים במושב. והוא אמר להם, זה בעיה, למה? כי העירייה, לא יודע מי האחראי שם מלמעלה, אמרו שאם אתם לא משלמים, נתקים לכם את כל המים. הם לא יכולים לנתק פה, לפה, לשם, אז הם נתקים לכל המושב. אז עשה מוצב שאתה לא תשלם, ואני אסבול. מה, אני שילמתי. אז אכן הוא איים עליהם, ואמר להם, רבותיי, מי שלא ישלם עד התאריך הזה והזה, יהיה בחרם. אללה, אתה, מאיפה אתה? אם זה דעלנו חרם. הוא אומר, כן, זה חרם הזה, זה שוט שניתן לרב. כמובן, במקרים, זה לא הרב עצבני. איך שאמרו לו, לא משלמים מים, ישר אני חרים אותם, שופרות, עניינים. קרא להם, אמר להם, רבותיי, צריך שלם. זה לא יפה, זה לא חברותי, זה לא עניינים, זה יתקעו פה את האנשים. אני לא רוצה לשמוע. אנחנו לא משלמים. אתה לא משלם? זה חרם. וזה עזר. כולם שלמו. יהיה מעלים בחרם. לא הצטרפו למניין, ממש מוקעים, ויכול להיות גם שזה יגרום להם למות בטרם עת. למה? כי אדם שהוא מוחרם, הוא יתבודד מעם ישראל. הרבה פעמים אתה חי רק בזכות אחת, שאתה בתוך הצלחת. אתה בתוך הצלחת של עם ישראל, יאללה, תעבור אחי עם כולם. הוציאו אותך? עצור. מי אתה? מה אתה? מי יכול להיות שיקחו אותך אחי? לכן עדיף תמיד, איך אומרת האישה ההיא לאליהו הנביא? האישה השונמית לאלישה, בתוך עמי אנוכי יושב, תעזוב אותי, אנחנו עם ישראל, אני לא רוצה להשתנות. יש הרבה עניין בזה. לא לפרוש מהציבור, כשאתה פורש מהציבור, אתה מפסיד הרבה דברים. טוב, בוא נמשיך. אז אמרנו, עונשים שלא מן הדין. בסדר, תראה מה עוד כתוב. והעושה כן, כך כותב בבית יוסף וכך נפסק להלכה. העושה כן, יש להחרימו ולנדותו ולהלקותו ולעונשו בכל מיני רידוי, ואף לקצוץ ידו אם רגיל בכך. אם אתה רואה שהוא באמת רגיל ואתה נידית אותו ועשה, שמע אחי, הבן אדם לא מפסיק, לא אכפת לו מכלום. לא אכפת לו מכלום, תוריד אותה. תוריד אותה. תראה איזה כוח היה עד כדי כך. עד התקופה של הטורקים היה כוח לרבנים לעשות מה שהם רוצים. ממש היה כוח, אפילו השלטון הטורקי. לכן כל הגלימות המיוחדות האלה של הראשונים לציון, שאז זה לא היה ראשון לציון, זה היה חכם בשי. כל רב עיר היה נקרא חכם בשי. רב של חברון היה חכם בשי, רב של ירושלים היה חכם בשי. רק החכם בשי של ירושלים היה נחשב לעל, אבל בעיקרון כל רב עיר היה חכם בשי. היה מקבל רישיון, פירמן מהסולטן, מהסולטן הטורקי ישירות. יש לו אישור מיוחד, ובדרך כלל היה מקבל גם מדליה, מג'ידי, משהו. נותנים לו מדליה מהסולטן, יעני, אוי לכם מי שיתעסק איתו. זה הוא שלי, אני נתתי לו את האישור. אחי, דבר כזה, ויש לו שני שומרים מטעם השלטון הטורקי, שני שומרים, כבשים הם נקראים, שהם שומרים עליו, ולפעמים אם הוא היה רציני, למשל בירושלים, היה לו כיתה של חיילים, שיושבת ליד הבית שלו ושומרת עליו. אחי, מה זה? למה? עושים כבוד לרבנים. ואם הרב הזה רוצה משהו, שולח את השמש. שולח את השמש, צריך תקרא לפלוני. פלוני אומר, לא רוצה לבוא. לא רוצה לבוא, שולחים לו את השוטרים, יביאו אותך על כפיים מסעון חביבי. מה עזב, דמה, זה פה הפקרות. הרב אמר שאתה תבוא, אתה תבוא. או על הרגליים, או על הלוקה. סבא, תבוא. זה גם היי, דוד. היו יכולים להכניס למעצר, היו יכולים לעשות מה שהם רוצים. טוב, הלאה, בוא נמשיך. אומר הרב, אבל להקותה ולבזותה, ענייה זו מסורה בידו, ואין בידינו לעשות תקנה בדבר. אומר הרב, אין לנו דרך אחרת, מכיוון שהאישה הזאת המסכנה היא בידיים שלו, אתה גם לא יכול לשלוט על דבר כזה, כי כל... או, יפה מאוד, שורה הבאה, שורה הבאה. אומר, אסור לאדם להקוד את אשתו, וגם חייב בן זכיה, היא מזיקה כמובן. אם בן אדם נתן לאשתו מכה, שבר לה את השן. שבר לה את השן, אתה יודע מה זה היום לעשות שן? זה אלפי שקלים, אחי. שתה לפעמים, דברים כאלה, אין בעיה. הכל החשבונך. והיא מזיקה, ואם הוא רגיל תמיד להקותה ולבזותה ברבים, קובעים אותו להוציא ולתן כתובה. הרבה פעמים, השיקול של האישה שהיא לא רוצה להתגרש. אין לה איפה ללכת, לפעמים ילדים. אז שאלת האישה, לא רוצה להתגרש. אני רוצה לעזור לך. אחותי, אני רוצה לעזור לך. רוצה לעזוב אותו? הנה, אני דיברתי עם אותה אישה. דיברתי עם אותה אישה, לא רוצה להתגרש ממנו. מה אתה עושה? אני רוצה להועיל לה, אני לא רוצה להזיק לה. כן. אבל עוד הפעם, זה לטובתה או לרעתה, אתה בא לטובתה אבל. היא לא רוצה. תראה, אם זה היה משהו חולני, היא לא רוצה. היא מעדיפה, היא אומרת בפורש, מעדיפה לקבל את המכות האלה ולחיות נורמלי. תמיד, נורמלי. מה נעשה, אחי? זה צרה, זה צרה צרורה. היא קולטת, היא תקועה. אז אם אתה קולט, למשל, אז המשפחה שלה התערבה כמה פעמים, ובאה במקרים קשים, ובוא ושם, בדרך כלל רוב הזה זה כמו שסיפר רון. הדרך היחידה לגברים כאלה זה רק כוח מול כוח. תביא לו איזה כמה חבר'ה ממוסררה, משפצים לו כמה דברים בפגוש, ואז תבין, אז הבן אדם קולט יעני. אה? לא, עושים לו את זה בבית, אחי, זה יד אשתו. לא, לא, אתה מביא, אתה אומר לו, אחי, אתה תעשה מה שאתה רוצה, אחי, אבל עד לאשתך. זה אשתך אתה לא נוגע בה. חבל שמדברים בשפה הזאת, אנחנו בוודאי לא צריכים לדבר בשפה הזאת. מה, לתת לו מכות לא, לתת לו מכות לא, אבל תדע לך שיש הלכה, יש הלכה שהרב גדעון חידש לי, אני לפני שהכנתי את השיעור הזה התייעצתי עם הרב גדעון, שיביא לי מקורות וזה, דברים מדהימים, אני אומר לך, לא יאומן כי סופר, הוא הביא לי איזה מקור, נמצא לי במחשב, בתיק, אני רוצה לקרוא אותו כאן, ספר ממש יפה שהרב הביא לי. אז בין השאר, תזכיר את השאלה, אני שכחתי כבר את השאלה שלך. זהו, אז בין השאר הדברים, בשיחה שהייתה לי עם הרב גדעון, בשיחה שהייתה לי עם הרב גדעון, בין השאר עלה הנושא הזה, והרב גדעון אמר, יראה לי פסק, שאם בן אדם מכה את חברו, וחברו מתגונן, אז זה כל אחד יודע שמותר, אין שום שאלה. ואם ההתגוננות כוללת גם הכאה של החבר בחזרה, זה ודאי גם אין אפשר, מה אתה רוצה? אני אעמוד כמו פוסטמה, ייתן לו מכות, ייתן לי מכות, יגמור אותי. אז ודאי אני מתגונן, ובהתגוננות אני גם אתן לו בוקס. אומר הרב, ואם הבן אדם הזה, בשעת החימום, זאת אומרת, הביא לך בוקס, ואתה רדפת אחריו ובאת לו בוקס. עכשיו, הוא ברח כבר. ואתה רדפת אחריו, אומר הרב, האיש הזה פתור. למה הוא פתור? כי זה מתוך החימום. מה חשבת? אומר הרב, מה חשבת שהבן אדם? זה אבן דומם? מה זה בן אדם? מה הבאת לי מכות? מה עשיתי לך? הבאת לי סתם מכות? למה? אומר הרב, אתה רואה, לפעמים, אם זה בשעת חימום, אז הייתי... שעת חימום, זה הבאת לי את הסתירה עכשיו. לא שעכשיו אתה הבאת לי סתירה, ואני מתכנן לך בעוד 3 ימים, אני בא אליך הביתה, זה ודאי לא. אבל אתה הבאת לי עכשיו סתירה, ואתה עכשיו הצעת לברוח לי מאחורי הבמה. אני נועל אותך עם איזה כיסא מפה, מקיף אותך, ודופק לך במה. אז אתה מבין? לא, אתה בניין עם הבן אדם.
אתה שומע
שמישהו
יכול להיות בשעת חימום גם שבוע.
לא, שעת חימום אמרו, זה בשעת המכות, אתה יכול, עכשיו שמעת את זה, עכשיו אתה בא, כן, אם זה באמת שעת החימום, אז הוא פתור. אבל בעיקרון, זה לא הדרך שלנו. הדרך שלנו היא לבוא, להסביר, לאיים, ולפעמים גם להעניש. גם לפעמים להעניש, אפילו עד כדי שיצא. לצערנו הטוב הבודאי, יש. בוא נקרא מה אומר הרמ"א. הרמ"א מסכם את בית יוסף למעשה, ואם רגילו בכך, יש ביד בית דין, יש ביד בית דין ליסרו ולהרימו ולהלקותו בכל מיני רידוי וכפייה, ולהשביעו שלא יעשה עוד. משבירים גם את הגבר שלא יעשה, ואם אינו מציית לדברי הבית דין, כופים אותו ומוציא אותה עם כתובה. מה כותב הבעל פלא יועץ? פלא יועץ אומר, וכן ראוי לכל מנהיגי הערים, לייסר את אנשי זרוע ובפרט לאנשים בני בליעל. תראה איך הוא קורא לאדם שמכה. בני בליעל שמכים את נשותיהם מכת אכזרי. תראה איזה ברכה הרב נותן להם. טיפח רוחם של עושי אלה. הלוואי וימותו אותם אנשים. הרב מברך אותם, זה לא, אני לא מצאתי פעם אחת שבעל הפה ליועץ מקלל. מקלל אותם, למה? כי זה אנשים שמשתמשים בכוח שלהם כדי להשפיל את נשותיהם. מה האישה שבאה לעזור לך, האישה שרוצה את טובתך? מטבע הדברים, אמרנו, אישה כשרה עושה רצון בעלה. אישה נורמלית רוצה להסתדר עם בעלה. אז למה אתה מכה אותה? סתם כי אתה אפס. אז על זה מקלל אותם הרב, טיפח רוחם של עושי אלה שמחזיקים את בנות ישראל כשפחות. מי נתן לך את הרשות הזאת ללכת ולהשתעבד ככה באשתך? אבל רבותיי, לכאורה יש היתר להכות אישה. לכאורה יש היתר להכות אישה. כתוב בתרומת הדשן, מי ששמע באשתו שמקללת ומזלזלת באביה ואמא, יש גרסאות אם זה אבא ואמא שלה או אבא ואמא שלו, והוכיחה בדברים על זה כמה פעמים ולא הועיל, שרי להכותה כדי ליסרה שלא תעשה. מותר להכות אותה. איזה כיף. תמחק את כל השיעור. הנה, מצאנו היתר להכות נשים. הנה, כתוב ברב מפורש. הוא אומר הרב, היא מקללתו חינם, עד עם עמו לכאורה. מה אתה רואה? שמותר להכות. אז זה צריך מאוד להיזהר. למה? כי הבית יוסף כותב, ואיני יודע זו מניין לו. ואפשר שהוא לומד את זה בקל וחומר, ממקללת יולדה בפניו, וקל וחומר פריחה הוא. דיקלממה שאני מקללת יולדה בפניו, דחמור כיבוד הרב. אז כיוון שהוא התחמם, באותו רגע, אי אפשר לדון אותו, אבל מה אתה, אדם, עכשיו כל אישה שלא תעשה את רצון בעלה, כל אישה שלא תעשה איזה משהו, אתה יכול להכות אותה? הדבר הזה לא פשוט בכלל. יש פה דיון גדול מאוד בפוסקים, הרמ"א מביא בזה מחלוקת, הרמ"א מביא שיש מציאות, אם האישה עוברת עבירה, והגבר רוצה למנוע אותה, דגש על המילה למנוע אותה, כי אם היא כבר עברה, אז היא כבר עברה, אין לו רשות להעניש אותה, יש מציאות שמותר להכות אותה. אבל הרמ"א פה לא מסתמך על הכאת אשתו. הרמ"א מסתמך על דין אחר, בהכאת חברו. יש לנו דין אחר, שהדין כותב כך. הרואה חברו, זה הלכה, הרואה חברו עובר עבירה והוא תחת ידו ורשותו, רשאי להכותו ולייסרו כדי להפרישו מאיסור, ואין צריך להביאו לבית דין. אם אתה רוצה לעצור בן אדם כדי שלא יעבור עבירה, מותר לך. לכאורה, בשביל לעצור אותו רק. רק בשביל לעצור. אם הוא עבר, כבר אתה לא יכול. לא, ודאי שלא. להביא לו משהו שיחנך אותו. זה אני רוצה לחנך אותו, כגון שהוא עבד שלך או משהו כזה. אתה רוצה לייסר אותו. אבל רבותיי, זה מפחיד מאוד. זה לא מעשי אלינו. למה? בוא נקרא. מה כתוב בפוסקים? כל אחד עכשיו יחשוב, הנה, מה כתוב מותר להכות. אני הקטתי איתי בגלל שהיא מתנהגת לא יפה. חוץ מזה, מתחצפת לבעלה. מה, זה לא עבירה מספיק גדולה? מה זה? לצאת עכשיו כן. אז תמצא את האישה הנכונה, שלא יפה. משקלת היא.
היכול של הכל שתוכח, שהיום אתה לא יכול להוכיח כי אתה בעצמך.
אני חושב, לדעתי, שיש מחלוקת בינך לבין מרן הבית יוסף. מרן השולחן ערוך כתב בשולחן ערוך הלכות תוכחה, אז כנראה שהוא חושב שיש.
לא, אמרנו פה שאתה לא יכול להוכיח אלא אם כן אתה שלם באותו...
אז אי אפשר להוכיח. אדם מתבלבל עם מאמר גמרא שאומר, כמדומני, מה שאומר רבי יהושע, שאין בדור הזה מי שיודע להוכיח. כמדומני שאין בדור הזה מי שיודע לקבל תוכחת. יפה, כמדומני הכוונה שאנשים מאוד קשה להם לקבל תוכחת ואנשים גם לא יודעים להוכיח. אבל לא בגלל זה, בטלה מצוות תוכחה, נפסקה להלכה בשולחן ערוך, וכל מה שכתוב בשולחן ערוך זה לימינו. אין דבר כזה שבן אדם שמרן יכתוב הלכות למשיח. זה הרמב״ם עושה. מרן לא עושה דבר כזה. אין פסק שמרן כותב אותו שהוא לא שייך לימינו. ולכן למסקנה, צריך מאוד להיזהר בזה. בואו נראה רבותיי מה כתוב כאן בהערה. ודווקא באדם מוחזק לכשרות, שידוע שלשם שמיים עושה. מה שהוא נותן את המכה שלו זה לשם שמיים. איך רב קרא לרב שמואל בר שילת? רב שמואל בר שילת היה מלמד דרדקה, היה מלמד תלמוד תורה. אמר לו רבנו, כשאתה מכה את התלמידים שלך, קח משהו קטן. אל תכאיב להם. אל תיקח איזה מבוט, תיתן להם מכות על הראש. למה? אתה עלול להביא להם נזק. כשאתה מביא לילדים האלה מכות, מה המטרה של המכות? לאפס את הילד. קח משהו קטן. תן לו איזה מכה שירגיש שהוא קיבל. אבל לא לפצח לו את היד, לקחת לו את הזה, דרוב, תבין, תוריד לו על היד. אז אומר הרב, ודווקא באדם מוחזק לכשרות שידוע שלשם שמיים עושה, והוא אדם חשוב ומופלג, אבל בסתם הדין שלאו כל כמיני. סתם בן אדם ודאי לא יכול לעשות את זה. ואם כן, לא שבק חיה לכל בריאה, וכל אדם ריק ילך לחברו. כל אחד יגיד עכשיו, אני הולך להוכיח את החבר שלי, אני הולך להרביץ לו. ודאי לכן הדבר הזה, אין היתר. שאלתי דיינים, שאלתי פוסקים, האם יש הווה אמינא שיש מקום, למה? הרי ודאי שהמטרה שלי היא הפוכה, המטרה שלי היא להגיד שזה אסור, אבל איך תדע, אולי אני לא מדבר דברים נכונים. חד משמעית, אין דיין אחד היום בארץ ובעולם שיגיד לך שמותר היום להכות. הסעיף הזה שמוזכר לא שייך אלינו, שייך לאדם שיש לו עבד, שייך לאדם שיש לו עבד ורוצה, הוא תחת רשותך ממש. אשתך היא לא תחת רשותך, אין לך רשות להכות את אשתך. נקודה, בשום מצב, לא כדי למנוע אותה מאיסור, לא כדי כלום, ודאי לא אחרי, ובטח ובטח לא כשהיא פוגעת בך. האמת היא, יש בפוסקים עוד הרבה דברים חמורים, לא הבאתי אותם, לשונות קשים. אני רק רוצה לקרוא לכם ברשותכם, את הרמב״ם אני לא אקרא, כל, אני אצטרך לדבר עליו הרבה, על הרמב״ם הזה. הרבה הרבה. אבל הרמב״ם חי בתקופה אחרת, בסדר. בואו נקרא לכם, אני רוצה לקרוא לכם תצהיר של, הנה. ארגון צוהר, רבותיי, ובזה נסיים. בזה נסיים. ארגון צוהר, כתוב בהלכה שהאדם הזה יכולים להוציא אותו מהקהילה, לא מצטרף למניין, לא עולה להיות חזן. בואו נראה מה רבני, מה רבנים גדולים בדור שלנו כתבו בעניין הזה, ובזה נסיים. אתה מדבר, אתה איש המכה או מה? לא, אז זה לא אתה, אז איש מכה, הוא לא מנודה, אז מותר לו לבוא לבית הכנסת, אבל לא סופרים אותו כמו שאומרים, אתה מבין? לא סופרים אותו פשוטו כמשמעו, בוא נראה. נוסח הפנייה אשר תופס על ידי הרב יעקב אריאל, רב העיר רמת גן, הרב אהרון ליכטנשטיין, ראש ישיבת הר עציון, מה שנקרא הגוש, הרב חיים דרוקמן, ראש ישיבת אור עציון, והרב שלמה אבינר, ראש ישיבת עטרת כהנים. מה הרבנים האלה כתבו? בוא נראה. ולא תונו איש את עמיתו ויראת מאלוהיך אני השם. אמר רב לעולם יהיה אדם זהיר בהונאת אשתו, שמתוך שדמעתה מצויה הונאתה קרובה. בורא עולם אמר שמי שיצער את אשתו הוא אישית מתערה ומכה את הגבר במקום. תופעת האלימות ההולכת וגוברת בחברה בכלל משפיעה באופן ישיר גם על התא המשפחתי האמור להוות מקלט מוגן ובטוח לבני המשפחה. לצערנו, וזה משפט מאוד חריף מאוד, לצערנו גם בחברה הדתית קיימת תופעה חמורה זו של אלימות מסוגים שונים כלפי בני משפחה. לצערנו הרב, אנחנו הרבה פעמים מתנחמים בעודה, כזה בית החילונים, הנה אתה רואה שאפילו אקדמיים מקים, גם אנשים דתיים מקים. זה תמיד מזכיר לי את האנשים, מזכיר לי תמיד את האנשים, שאומרים לך, כן, אני זוכר גם סבא שלי, וסבא שלי היה מעיר את סבתא שלי, ואומר לה, קומי, תכיני לי קפה, וככה. אדוני היקר, זה טעות, טעות, טעות. כי הסבא של הסבא שלך היה תלמיד חכם, והוא היה קם ללמוד תורה, והסבתא הייתה קמה מעצמה כדי לעשות כבוד לסבא התלמיד חכם, להכין לו קפה, כי היא רצתה להיות שותפה עם התלמיד חכם הזה בתורה שלו. בגלל זה התחתן עם תלמיד חכם. הסבא כבר היה עם הארץ לצערנו הרב, הוא ראה רק דבר אחד, סבתא מכינה קפה לסבא, זה מה שהוא ראה. אז הוא אומר לה, מנהג מרוקו, שאת צריכה לקום להכין לי קפה, אבל זה לא נכון, היא לא צריכה לקום, פשוט היא קמה מעצמה, זה לא שמישהו עייב אותה. ככה מתעוותים דברים. לכן אומר הרב, שערנו הרב, אנחנו היום רוצים להדחיק את זה, רוצים להגיד שזה אנשים אחרים, זה לא אנשים אחרים. שערנו הרב, גם בחברה שלנו יש אנשים מכים. צריך מאוד להיזהר מזה. וכל שכן אדם שחי וגדל בבית עם מכות, צריך לדעת שאם אמא שלו מוכה, חייב להגן עליה. חייב להגן עליה. אתה נמצא בבית, אתה אולי היחיד שרואה את האבא מכה. הרביצו גם לרב, אתה אומר. אני לא יודע, לא מכיר את המקרה מקרוב, אז אני לא יכול להתייחס, אבל בעיקרון, לפי איך אתה מספר את זה, זה נשמע מחריד, וזה ודאי צריך לפעול וכדומה. אם יש לך דרך לפעול שם, מול הרב המקומי היותר קרוב אליהם וכדומה, כדאי מאוד, בדרך כלל עדיף ללכת לרב יותר קרוב, ולא ללכת לרחוקים, כי הרחוקים אין להם הרבה השפעה. ללכת לרב המקומי, בוא נראה מה הרבנים כאן כותבים, תראה איזה דברים חמורים אפשר לעשות אותו בעל כדי להוקיע אותו עד שהוא יתקפל. אומר הרב, תופעה הרבנים, תופעה זו מעמידה את הקהילה הדתית בפני אתגר של ממש, שכן ככל חברה סגורה שבה קיימים קשרי חברה אדוקים, קיימת נטייה אצל חברי הקהילה להעלות שיקולים של אי נעימות, מה יאמרו, שמע, יגידו שהיישוב שלנו יש בו מקרסיה, לא יפה, אנחנו נסגור את זה בתוך המשפחה. אומרים הרבנים, לעתים ההתלבטות זאת כבר בשלב החשד. האם דיווח או התייעצות עם רב הקהילה מהווה לשון הרע? אז יום דלכן אני לא רוצה לספר. הרב, יש לי שכנה שמקבלת מכות, אבל אני לא יודע אם אני רוצה לספר לך או לא, אני מה, אני שטינקר? אומר הרב, ומה תפקידה של הקהילה כאשר נגלה תופעה זו בין חבריה? שאלות אלו הופנו לארבעת הרבנים, וארבעת הרבנים מתייחסים. ראשית, ברצוננו לקבוע באופן חד משמעי, כי כל החושד, וקל וחומר היודע, על תופעה מעין זו מחויב למנוע אותה, אפילו במקרה של חשד או ספק. מכוחו של הציווי לא תעמוד על דם רעך. אומר הרב שהרמב״ם כותב בהלכות רוצח כי במצב של חשש לנזק חריף העלול לקרות לחברו עליו למנוע אותו. כאן הרבנים מצטטים אותו, אנחנו מסיימים. ולכן כל מי שחושד חשד מבוסס או שהוא אוי, יודעים על תופעה נוראה מעין זו, עליהם לדווח ללא היסוס לרב, והרב יחליט אם גם צריך לערב אנשים נוספים בעניין הזה. אומר על הקהילה לדאוג לכניסתה של עובד סוציאלית או של אדם אחר לעזור לאותה אישה, במידה והפרטים אומתו על רב הקהילה להיכנס לעובי הקורה ולזמן את הבעל האלים, במגמה להוכיחו ולהזהירו, לבל ימשיך. אם יתברר כי אין נכונות מצידו של הבעל האלים לשמוע ולקבל תוכחה, אז על רב הקהילה והקהילה להפגין יחס של דחייה וסלידה מהבעל האלים. בהנחיית הרב יש למנוע ממנו להיכנס לבית הכנסת, על פי שולחן ערוך. בוודאי שאללה לקהילה לאפשר לו לעלות לפני התיבה, לעלות לתורה ולשמש בכל תפקיד ציבורי בקהילה עד לשינוי של ממש בהתנהגותו. זה עונש קהילתי לאדם שמסוגל לשנות את ה... למה? אם לא תקום ותלך. תשמע אחי, למעשה אתה מבויש בכל הקהילה. אין לך שום דרך להתכבד בקהילה הזאת. או שתחליט שאתה מכבד את אשתך, או שאנחנו מנדים אותך. כמובן, במקרים מסוימים, גם מגיעים למצב שמאלצים אותו להשתחרר. אומר הרב, מצד שני, צריך גם לאלץ את האישה. לתמוך באישה, לתמוך באישה ולעזור לה ש... שלא תיפגע מזה. יש מספר טלפון, שאדם שיודע מהדברים האלה, המספר הוא 1800-220-200. אז אם יש בן אדם שיודע שיש איזה מישהי ורוצה לעזור לה וכדומה, אז אפשר לעשות את זה. לא תמיד טוב להזדקק ישירות לאנשים האלה, כי לפעמים גם הם לא יודעים איך לפעול. הרבה פעמים מי שמכיר את הנפשות הפועלות על ידי איומים מסוימים, איזה קוריוז, שאיזו אישה אחת התקשרה לרב אבינר, היא אמרה לו שבעלי מרביץ לי, מה אני עושה? אז אמר לה, אין בעיה, תקני מחבט בייסבול, וכשתחביא אותו בארון, כשהוא יצא להרביץ, תחשוט לי את המחבט. תבין? מה הכוונה? מה הגיש? הוא יותר חזק ממנו. יפה מאוד. זה בדיוק נכון, אבל הרעיון כאן אומר, אל תקבלי את זה כמובן מאליו. אל תקבל כמובן מאליו את הדבר הזה. יש הרבה פעמים שהדבר הזה גרם להרס של בתים, ולא רק להרס של בית אחד, כי אם זה היה גורם להרס של בית אחד, זה כבר היה חמור. הרבה פעמים, כמו שאני מכיר, דורות של אנשים גדלו בבית כזה, גודלים בבית כזה, יגדלו בבית כזה. שערנו הרב, אתה רואה שהדבר הזה משפיע בהמשך, ואיך עוצרים את זה? עוצרים את זה אם בן אדם יודע מבחוץ, שיתערב מבחוץ, אם בן אדם יודע מבפנים, נגיד הבן יודע שאבא מכה את אמא, אני שמעתי על מקרה שאחד סיפר לי, שהוא היה בן 17, ואבא שלו הרביץ לאמא, אז הילד בן ה-17 בא לאבא ואמר לו, עד כאן, אז האבא תפס אותו בגרון, תלה אותו בקיר ואמר לו, עד כאן, והוריד אותו אחרי שהוא התחיל לפרפר. הוא אומר, באמת היה עד כאן, מאז אני כבר לא מתערב. אז נכון, אז ודאי שאנחנו, אנחנו לא באים לדון עכשיו מי מאמור מה לעשות ולא לעשות, אבל בעיקרון אדם צריך מאוד להיזהר. אסור לתופעה הזאת שהיא תקש שורשים בציבור שלנו. כשאני אומר בציבור שלנו, אני מתכוון לומר, לא לחשוב שזה לא בציבור שלנו. זה קיים וצריך להיזהר. עד כאן. בסדר? בונה, מי יודע להגיד למחשב שהתחבא לשנה כשסוגרים אותה?